חי תמיד איתי כוחה.
עצות מהחיים, לקט מסיפורי חיים ולדר.
אני בת למשפחה ירושלמית שורשית, והסיפור שאני הולך לספר התרחש לפני כשנתיים. לפני שאתחיל בסיפור אני רוצה לתאר קצת את המשפחה שלי, ובעיקר את החינוך שקיבלנו. זה חלק מהסיפור. הוריי הם אנשים יקרים וטובים שנתנו לנו את הלב ואת הנשמה ולא חסכו מאיתנו את כל מה שהיינו צריכים, עם דגש על מה שאנחנו צריכים. כי יש ילדים רבים היום שמקבלים את כל מה שהם רוצים, אבל לפעמים מה שהם רוצים זה לא מה שהם צריכים, ולפעמים מה שהם רוצים זה משהו שהם ממש לא צריכים ואפילו מזיק להם. להורים שפעם לא הסתפקו בכך שההורים יחשבו עליהם שהם הורים טובים, הם התאמצו להיות באמת הורים טובים, וזה אומר להחליט החלטות נכונות ולהתמודד בכך שלפעמים הילדים יחסו, יתמרמרו ויחשבו שהם הורים לא טובים. כחלק מאותה מדיניות, ההורים שלנו הקפידו שיהיה לנו אוכל בשפע וביגוד טוב ומכובד, אך לעולם לא הסכימו לשלם 600 שקל על בגד שניתן לקנות כמוהו ב-100 שקל, ורק בגלל שרקום עליו שם של חברה מפורסמת לשלם יותר. במילים אחרות, לא התבשנו במותגים, וגם לא היה חשוב לנו לעשות זאת. גם ענייני אוכל, אמי הייתה בשלנית מדהימה, למעשה גם אבי, היה לנו אוכל טוב ומזין, אך מעולם לא יצאנו למסעדה. זה היה משהו שלא נתפס בשכל אצל הוריי. מדוע לשלם כמה מאות שקלים על ארוחה שניתן לבשל אותה ב-40 שקל? אז נכון שיש החושבים שמדובר לא רק באוכל, אלא בילוי ואווירה. ובכן, ההורים שלנו סיפקו לנו את האווירה, וייתכן שרצו למנוע מאיתנו את האווירה שנותנת מסעדה. היינו רוצים פלאפל מפעם לפעם, בסדר גמור. רוצים לקנות שונט, גם טוב. אבל מסעדה? מה פתאום? כך או כך גדלנו בילדים בריאים ושלווים ושמחים בחלקם. כילדים ביקשנו מההורים שלנו לצאת לחופשות. שיהיה ברור, לא דיברנו על מלון. הראש של ההורים שלנו, ואני מאמינה שגם שלנו, לא היה יכול לתפוס מדוע לשלם 500 שקל לבן אדם ללילה, רק בשביל לעבור מהדירה שלנו עם 5 חדרים המרווחים ל-2 או 3 או 4 חדרים קטנים במלון, ועוד לשלם על זה? זה היה כל כך בלתי נתפס ובלתי הגיוני בשביל ההורים שלי. אני חושבת שזה עבר גם אלינו הילדים, ואולי אפילו לא עבר. נולדנו עם זה, גדלנו עם זה וחיינו עם זה בלא רע בכלל. וכשביקשנו לצאת לחופשות, אבא שלי היה אומר, אין שום בעיה, אנחנו נצא לטיולים משפחתיים. טיול אחד גדול וטיול אחד קטן בשנה. טיול אחד גדול זה אומר לצפון, לחרמון, לטבריה. טיול קטן לאזור המרכז, למקום אחר, בתוך ירושלים. יש לנו משפחה גדולה ברוך השם, וכל נסיעה כזאת הייתה מצריכה שכירת מיניבוס, הכנת ציוד ואוכל, ואנחנו היינו משתתפים בהכנות בהתלהבות רבה. ועוד כלל אחרון לפני שמפליגים לסיפור שלנו, אבא שלי, כחלק מהמדיניות הכלכלית שלו, היה מודיע לנו מראש מה התקציב לכל נסיעה, וגם היה מסביר לנו מה הולך על מה. זה כדי שלא נסחוט ממנו בשטח כל מיני בילויים או קניות שיעמיסו על התקציב. בהזדמנות זאת אציין שגם על קניון לא ממש שמענו, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה חינוכית. אם צריכים בגדים, הולכים לגאולה או לאיזו תופרת, בשביל מה להיכנס לקניון? אחרי שכבר אתם הבנתם את הראש של המשפחה שלי, אני מתכוונת גם מבחינה ערכית וגם מבחינה, איך לומר, חסכנית, ולמישהו שקופץ ומסיק מסקנות שהורים שלי קמצנים או משהו, אתם מוזמנים לראות את הדירות שהם קנו במשותף המחותנים לילדים הנשואים שלהם, כולל אני, לפני שנתיים. ואז להחליט שוב אם הם קמצנים או פשוט מתנהלים נכון מבחינה כלכלית. למעשה ההורים שלי היו אנשים, היו ועודם, אנשים עם עין טובה ונפש רחבה, אבל רק לדברים שצריכים באמת. ואחרי ההקדמה הארוכה הזאת, אנחנו ניגש לסיפור. היה זה לפני שנתיים, עוד לפני שהתארסתי. יצאנו לטיול גדול, וזה אומר מיניבוס לצפון, שייט בכנרת, טרקטורונים. אבא הודיע לנו מה התקציב שלו, וגם פירט מה הולך על מה, שיהיה ברור שאם נבקש משהו אחר, זה יהיה לחשבון שייט או טרקטורונים. בדרך החליטו ההורים שלנו שהמיניבוס ייכנס לנתניה, ואנחנו נעשה חניית ביניים ונוכל מול הים. מול הים זה בחינם, אם לא תפסתם, ואת האוכל לקחנו מהבית, כך שגם זה בחינם. כך שידענו שהצירה הזאת לא הולכת על חשבון אחד מהאטרקציות, ואל תצחקו בבקשה, ככה הוגענו לחשוב. לא לקחנו בחשבון התפתחויות בעלילה. כשהגענו לטיילת, אחד האחים שלי ביקש ללכת לשירותים. אבא שלי החל לחפש מקום, היו שם כמה מסעדות, אבל אבא שלי טען שחייבים למצוא מסעדה כשרה. לא הבנו מה הקשר בין שירותים למסעדה כשרה, וכבר החלו לעוף בדיחות על זה. אבל אבא שלי הסביר שיש בעיה של חילול השם, שיראו יהודים חרדים נכנסו למסעדה שאינה כשרה. הרי אף אחד לא יודע לאיזו מטרה הם נכנסים. זה היה הסבר מוחץ, לא חשבנו על זה. נהג המיניבוס הוביל אותנו למסעדה כשרה למהדרין, שהייתה ממוקמת בהמשך הטיילת, אני חושבת ברחוב בן עמי בנתניה, ושם הוא עצר, ואבא שלי ואח שלי ירדו מהמיניבוס. ומה שקרה שם הוא הסיפור שרציתי לספר. בכניסה למסעדה עצרה אותם צעירה ושאלה אותם, כמה אתם? אבא שלי אמר, הבן שלי צריך לשירותים. היא סיסה מעט ואמרה, אוקיי, בסדר, והם נכנסו. אבא שלי המתין בתוך המסעדה וכעבור שתי דקות, אחי יצא מהשירותים ובדיוק אז, מנהל המשמרת במסעדה, ראה אותו יוצא מהשירותים. הוא הבין מיד שהם לא נכנסו למסעדה והתחיל לצעוק, זו מסעדה כאן, לא שירותים ציבוריים, באיזה רשות נכנסים לכאן? אבי ואחי לא ענו, מנהל המשמרת המשיך לגור בהם. אתם אנשים דתיים, איך אתם מרשים לעצמכם להשתמש בשירותים לרשות? אבא שלי נכנס לפלונטר רציני. הדבר הפשוט והמתבקש ביותר לעשות היה לומר לו, אדוני, אתה טועה, אני נכנסתי ברשות, קיבלתי רשות מהמערכת, אני צוות בפתח המסעדה להיכנס לשירותים. אבל אבא שלי ידע שאם הוא יעשה את זה, הוא יפגע בצעירה היא, שבסך הכל עזרה לו. זאת תהיה גם כפיות טובה וגם לשון הרע. הצעירה אגב עקבה מבחוץ אחרי הנעשה והיא נראתה מתוחה ומפוחדת מאוד. מצד שני, מה שקורה כעת זה חילול השם. הוא חייב להוכיח למנהל למשמרת, גם, כמו גם לסועדים ששמעו את הגערות שלו, שהוא לא ישתמש בשירותים ללא רשות. איך עושים את זה מבלי לפגוע בצעירה שעשתה להם טובה? איך אומרים לו את האמת? אבל בלי לגרום שיפטרו אותה. אבא שלי הוא מתלמידי הרב גניחובסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, ולמד אצלו בישיבת צלבודקה בבני ברק. רבי אברהם גניחובסקי היה אדם מאוד חכם, ותמיד אמר, כל בעיה אפשר לפתור ב-90% של שכל, ואם היא לא נפטרת, אפשר להוסיף עוד 10% של שכל ומידות טובות. אז אבא שלי חשב, מה הרב גניחובסקי היה עושה, ובתוך שניות היה לו גם רעיון. אדוני היקר, הוא פונה למנהל המשמרת, חבל שאתה כועס לחינם, אנחנו מתכננים לאכול כאן, לא רק שנינו, כל המשפחה שלנו שתכף תיכנס לכאן. אבא שלי לא שיקר, הוא לא אמר תכננו, הוא אמר אנחנו מתכננים. סליחה, התנצל מנהל המשמרת, אני ממש מצטער, תבין אותי, פשוט יש אנשים שנכנסו לכאן, נכנסים לכאן בלי רשות, לשירותים, ואני בטעות חשבתי, זה בסדר, אמר אבי, רק תגיד לנו איפה אנחנו יושבים. כמה אתם? שאל מנהל המשמרת. 9 נפשות, אמר אבי, ותכף השאר מגיעים לכאן. אחי כמעט התעלף. אבא שלי הולך להוציא עכשיו ארוחה ל9 נפשות. אבל אבי ציווה עליו לרוץ המיניבוס שלנו ולקרוא לנו למסעדה. ראינו אותו מתקרב וריצה בלי אבא שלנו ולא הבנו מה קרה. הוא עולה למיניבוס, הוא מתנשף ואומר, בואו תיכנסו למסעדה, אנחנו נאכל שם. מה מסעדה? איך? אנחנו שואלים. הוא סיפר לנו במילים קצרות מה קרה שם, ואנחנו מיירנו לרדת ולהתקדם לכיוון המסעדה. כבר בדרך התחלנו לדבר אם זה יהיה על חשבון האטרקציה או לא, ואם כן על חשבון השייט או על חשבון הטרקטורונים, כי החוקים של אבא היו מאוד ברורים בעניין הזה, יש תקציב וממנו לא חורגים. מצד שני גם המסעדה הייתה אטרקציה לא רעה בכלל. הרי בחיים לא היינו במסעדה, וכשאני אומרת בחיים, אני מתכוונת לזה, לא ראינו מסעדה אמיתית מבפנים, ואני לא מדברת על חנויות פלאפל וצ'ולנט, אלא מסעדה כזאת של שולחנות מפוארים, עם מפות ומפיות, תפריט, מלצרים שמתרוצצים, וחשבון אסטרונומי. נכנסנו בהמוננו למסעדה, בינתיים כמה מלצרים עמלו לחבר שולחן לשולחן, כולנו התיישבנו, משתדלים לשמור על הרשת מכובדת, לא לצחוק בקול או לאכול בידיים. מלצר ניגש ושאל, מה אתם רוצים להזמין? אבא שלי אמר, תסביר לי איך עובד כאן. הוא הסביר לו שצריך לקרוא את התפריט ולהזמין ממנו. ההורים שלי כמובן עינו בתפריט, ואחרי שהתאוששו מההלם של המחירים, החלו להזמין מנות שיסביעו את כולנו. זה היה בשבילנו באמת אטרקציה, איך אנחנו יושבים כמו מלאכים, וכולם משרתים אותנו, מביאים מאכלים או משקעות, עצם זה לראות את אבא שלי. ואימא שלי, אנשים כל כך שמרניים, יושבים במסעדה, זה היה טיול בפני עצמו. בין לבין התלחשנו לסיבה שבגללה זכינו לאטרקציה הזו, ובאוויר הייתה תלויה השאלה הגורלית, איזו אטרקציה אנחנו נפסיד במקום זה? כבר השלמנו שנפסיד. השאלה, איזו? לקראת סיום הארוחה, לפתח אנחנו רואים את כל המלצרים במסעדה, כולל מנהל המשמרת ועוד אדם מכובד שנראה כמו מנהל המסעדה. הם יצאו מהמטבח שכל אחד מהם מחזיק מגש עם כינוח ועליו זקוקים. הסתכלנו מסביב, לראות איזה אדם חשוב סועד כאן עם פמלייתו. זה היה נראה כמו טקס למלכים ונסיכים. כל הצוות מתקדם לאיתו, וזיקוקים יוצאים מהעוגות ומהגלידות מהמגרות. אבל הם לא ניגשו לאף מלך ולאף נסיך, הם פנו הישר לשולחן שלנו. הם הקיפו אותו, ואז בתנועה מתואמת הורידו את כל הכינוחים לשולחן שלנו. מה זה? אמר אבא שלי, אני חושב שיש כאן איזה טעות, אנחנו לא הזמנו. זה בסדר, אמר האיש החשוב, שבאמת היה מנהל המסעדה. אתה באמת לא הזמנת, ואתה גם לא תשלם. זו מתנה של צוות המסעדה, לך ולמשפחה שלך היקרה. הוא התיישב ליד אבא שלי, וצוות המסעדה נשאר לעמוד. תקשיבו, אמר, אחרי שאתם התיישבתם, אמר לי אחד מהמלצרים שסיגל, המערכת שיושבת בכניסה, בוכה. הלכתי מיד לשם ושאלתי אותה מה קרה. היא לא כל כך רצה לספר לי, אבל אני לחצתי עליה, ואז היא בחשש סיפרה לי מה שקרה. אני נסעתי רשות הבן אדם הזה להיכנס לשירותים, ואז מנהל המשמרת צעק עליו, ואני הייתי בטוחה שהלך עליי, שמפטרים אותי עכשיו. וחשבתי לעצמי איפה אני הולכת לעבוד מעכשיו. הייתי בטוחה שהוא יספר לו שאני הרשיתי את זה. הייתי במתח נורא, ואז להפתעתי אני קולטת שהבן אדם הזה החליט לקחת ארוחה לו ולכל המשפחה הענקית שלו, העיקר לא לפגוע בי. וכאן הוא שוב התחילה לבכות, אני בוכה מהתרגשות, הבן אדם הזה עשה את זה כדי להגן עליי. בחיים לא התחשבו לי בי ככה, אין בני אדם כאלה בעולם. בזמן שאתם אכלתם כאן, אנחנו במטבח, כל הצוות התרגשנו במעשה הנצל והמתחשב שלך. וזו מהתנה שלנו אליך מכל הלב, וחשוב לי שתדע שאין אנשים כמוך בעולם שלנו, והילדים שלך יכולים להיות גאים בך. כך הוא אמר לאבא שלי. ואז הגיעה סיגל עצמה והודתה לאבא שלי, וכולן, ושוב החלה לבכות בהתרגשות, וזו הייתה חוויה שלו מהעולם הזה. סיימנו לאכול את הכינוח, ואז הגיע החשבון. אבא שלי פתח את כריכת האור הזו שבתוכה מגלים את החשבון, ואז הוא גילה שאין שם שום חשבון. היה שם כרטיס הנחה של 50% לפעם הבאה שנגיע למסעדה. אבא שלי קרא למנהל ואמר, כל הכבוד לכם על הפעם הבאה, אבל מה עם התשלום על הארוחה הזו? הארוחה הזו היא בחינם, אמר המנהל. המדיניות במסעדה שלנו, שלא לוקחים כסף עם מלאכים. יצאנו משם למיניבוס, והמשכנו לצפון. עשינו את כל האטרקציות, גם את השייט, גם את הטרקטורונים. אבל ידענו שכזו אטרקציה מרגשת כמו שהייתה לנו במסעדה בנתניה, לא נחווה לעולם. אני לא מתכוונת לאוכל, למרות שהוא היה טעים וערב לחך. זו הייתה הידיעה שאבא שלי, עם החוכמה והמידות טובות שלו, הצליח גם להתחשב בזולת, גם עם בזרה מוחלטת, גם להכיר לטובה, וגם למנוע חילול השם, וגם לחולל קידוש השם גדול. ואז עברו שנתיים וכבר ניסיתי במהלכה ואני חובטת את בן. אני לא בטוחה שאצליח לחנך את ילדיי בצורה הפשוטה, חכמה ומחושבת, שהוריי חינכו אותי. אבל לפחות אני יודעת לאן לשאוף. ערב טוב לך, מנהל המסעדה. לא תאמינו שהשגנו אותו, מוטי קרויזר.
ערב טוב לך ולכל המאזינים.
אז קודם כל תדע לך שזה אחד הסיפורים בעיניי, לא יודע, כשסיפר לי הבן אדם את זה, אני, היה לי באמת, גם האבא וגם הבת סיפרו לי את הסיפור, ואני ממש התרגשתי, ממש, אפילו היה לי דמעות, זה סיפור מאוד מיוחד, ואני רוצה לשמוע קודם כל את הפרטים. אני מבין שאתה היום מנהל מסעדה בירושלים.
כן, יש מסעדה ליד ישיבת מיר, שנקראת עם מסעדה. אוכל יהודי טוב.
המסעדה, יפה מאוד.
המסעדה.
אבל אז היית, אז
בנתניה. אז ניהלתי מסעדה
בעד, כן. בנתניה. אוקיי, ואני רוצה שאתה תספר את הסיפור מהצד שלך, איך אתה ראית את זה, איך הבן אדם מגיע, והבחור, המנהל המשמרת שלך, צועק עליהם. אגב, הוא צועק עליהם כי...
אני חושב לך את הסיפור, מה שאני זוכר.
כן.
אני נכנסתי למסעדה, אני רואה, לפני שאני נכנס למסעדה, אני רואה את המערכת, אני רואה את היושבת בחוץ ובוכה, בוכה. ניגש אליה, אני שואל אותה, מה את בוכה? היא לא רצתה להגיד לי בסוף, את יודע, אחרי שעוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז היא מספרת לי שנכנסה משפחה חרדית, ושאלה אם הם יכולים לשמש בשירותים, היא רחמה עליהם, היא חשבה שהיא לבד במסעדה, והיא הרשתה להם, הם נכנסו לשירותים. פתאום הגיע מנהל המשמרת, רואה משפחה חרדית ככה בשירותים נכנסים, אז הוא צועק עליהם, מה אתם עושים פה? עכשיו, הוא, האברך, במקום להגיד שהרשו לו, כן. הוא אמר, לא, הוא אמר, מה זה נקרא, באנו לאכול פה. והם ישבו, והזמינו אוכל.
עכשיו, בוא נמתח את זה קצת, אני מבין שהיא יושבת והיא מתה, היא מתה מפחד, שהוא...
היא מתה מפחד, כי...
היה קשוח, בחור קשוח.
כן, ועכשיו, היא סיפרה לי שהיא הרשתה להם. עכשיו, אני בסדר, הרשתה, לא נורא, אמרתי לה, זה לא נהוג, אבל לא קרה כלום. עכשיו, היא פחדה ממנהל מהחמש, שהוא יצעק עליה והוריד לה את הראש. עכשיו, אני, כשנכנסתי ושמעתי כאילו
אבל גם... אבל רגע, קודם כל, הסיבה שהיא בכתה זה מתרגשות.
כן, כי...
התרגשה מהדבר הזה שהוא עשה לה כזה דבר בשביל להציל אותה.
בשביל להציל אותה, תסתכל, זה למעשה כמעט כמו תמר ויהודה.
וואלה, נכון,
יפה. זה מה שעלה לי בראש שאני שמעתי את הסיפור הזה. סיפור יפה. זה מה שראיתי בראש את תמר ויהודה, באדם לא רוצה להעלים.
אתה יודע, אני מרגיש את הסיפור הזה, כי אני מרגיש באמת מה היא הרגישה, היא הייתה בטוחה זהו, היא צריכה למצוא מקום אחר, או...
למצוא מקום עבודה אחר, וגם אתה...
והבן אדם פשוט אומר לו, לא, באתי...
פשוט אומר, לא באתי לאכול, להתיישב, וזה עכשיו, אז אותי זה ממש ריגש, ריגש אותי המצב שעברך, אתה יודע, במקום לבוא להגיד, הרשו לי, כי זה מה שהייתי מצפה מבנם רגיל, שיגיד.
לא, ודרך אגב זה בן אדם שבחיים לא היה במסעדה, זה לא בן אדם.
כן, אולי במסעדה, זה אחרי זה, אחרי זה דיברתי איתו, הוא סיפר לי שהם יצאו לדרך, היה להם סכום כסף, במקרה היה לו כמה לירות ספר שהוא לקח איתו, אחרת לא היה להם, לא היה להם עם מה לשלם. והוא אומר לי, לא רציתי להעליב אותה. עכשיו, אתה יודע, זה כל כך נגע אל הלב, וסיפרתי את זה לכל העובדים האחרים במסעדה, זה נגע ללב, אז אמרו, בוא נעשה לו...
העובדים גם מתוך, איך אומרים, מתוך, איך אומרים?
מתוך המטבח, מתוך...
לא, לא, גם מתוך חברות עם העובדת הזאת, בעצם.
עם העובדת, כן, כולם, לא, אבל זה נגע לכולם, כולם התרגשו כמעט דמעות, ואז החלטנו, כשהוא ביקש את החשבון, שלחנו לו, באו כל העובדים עם זיקוקים.
איזה מתוק, איזה חמוד.
והביאו פינוח, אמרו על חשבון הבית. כשהוא בקש את החשבון, אמרנו לו, כאילו, האוכל...
עלינו.
האוכל עלינו. כי זה שמה, זה מעשה הצילי שבאדם שיהודי עושה.
זה מעשה הצילי, וגם מעשה הצילי מצדך כמנהל מסעדה, לתת להם משפחה עם 9 נפשות, לתת להם אוכל, אבל
כן,
באמת יצאת תחי גבר.
כן, אבל תשמע, זה נוגע ללב, תסתכל, כן. מתמר, בגלל מה שעשתה, יצא מלך נכון, המשיח, נכון, מי יודע נכון. מה יצא מהדבר הזה שהיהודי יפה. הזה עשה, אז לפחות לקחת חלק ב... לפחות. זה מרגש.
אז קודם כל...
באמת שאתה תסתכל.
כן, כן. עכשיו, אני במקרה, אני מזהה, כשהוא סיפר לי את השם שלך, אני מכיר את השם, אתה בחור גם איש מצחיק, איש נחמד, איש זה, ואני רוצה לה... חבר'ה, אני אגיד את זה בצורה הכי, הכי בוטה, ואולי יבואו עליי, אני לא יודע, אבל... אם תגיעו למסעדה שנקראת מסעדה בגאולה.
המסעדה.
נו לא צ'אבך בשמם חיים ולדר. שימו בקום כל המאזינים של כל חי. חתיכת סיפור אדיר, ותודה רבה לזאת שסיפרה, תודה רבה לך.
תודה רבה לך שנתת איזה במה, זה ממש, אתה יודע, זה קידוש השם היה שם ברמות.
תצליח, תצליח. תודה לך.
תודה רבה. כל טוב. תודה.
כשאני ואתה נצעד ביחד ונשיר בכל שירים של תקווה עוד נשב בשלווה בנחת והעולם יתמלא באהבה הטוב כבר מונח בתוך הלב שלי הוא נמצא אצלך, הוא שוכן בכולם להוציא אותו זה עניין של מידות טובות ויחד נעיר את העולם לתאום את הדם אמיתי אפשר רק שהלב נפתח נרפא כל כאב נוותר ונסלח והחיים הם מסע בין אדם לחברו נתינה היא כרטיס כניסה של אדם למה לתאום את הדם האמיתי אפשר רק שהלב נפתח נרפא את כל כאב נוותר ונסלח והחיים מרסה בין אדם לחברו
הכניסה של אדם למקום. כשאני ואתה נלמד לתת מכל הלב, כשאני ואתה נלמד שלתת זה לא כואב, עוד נשב בשלווה בנחת והעולם מתמלא באהבה. פתאום את הטעם האמיתי ישר רק כשהלב נפתח, נרפא כל כאב, נוותר ונסלח. והחיים הם מסע בין אדם לחברו, נתינה היא כרטיס כניסה של אדם למקום.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, לקט מסיפורי חיים ולדר.
כל חיי תמיד איתי, כל חיי.
יש לכם שאלות בהלכה? דרך חיים עם הרב חיים איידלס, מענה לשאלות בהלכות, הליכות ומנהגים. דרך חיים, חמישי, 21:00, כאן, בכל חיי.
חברים, תקראו לזה עליית מדרגה, עדכון גרסה, שורה תחתונה, עוברים לשלב הבא והמציאות משתנה. זוכרים? חוק צמצום השימוש במזומן קובע. חל איסור לקבל ולשלם במזומן ובצ'ק פתוח סכומים העולים על המצוין בחוק. ומהיום אתם גם חשופים לכנס כבד ומאסר עד 3 שנים. סנשיין, משלמים על זה ובמזומן.
עונת המעבר נסתיימה. שלב האכיפה עולה מדרגה. עברתם על חוק צמצום השימוש במזומן? שילמתם ביוקר. עוד פרטים באתר רשות המיסים.
נוסעים נכבדים, זוהי הקריאה האחרונה ליוצאים למופתה. זוהי הקריאה האחרונה ליוצאים למופתה.
המופתה, נופש בריאות יוקרתי באירופה, כשר למדרין. הקבוצה הקרובה יוצאת בי"א בכסלו, 9 בדצמבר. המופתה, 03-9641-555, 03-9641-555.
מקום קורטאו, רט רט!
אפשר העברית?
כן, רק בסינון האינטרנט המהודר נטפרי ו-019, צוות עובדים ענק בהודו נגיש עבורכם 24 שעות ביממה, כדי שתענו מזמינות גבוהה ביום ובלילה. ועכשיו, מבצע הכל כלול. ספק 019 פלוס סינון נטפרי ו-40 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית
019, יש מי לדבר.
הדלקתי את הבוילר?
לא.
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי את הבוילר?
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי?
לא נמאס לכם להיות תלויים בבוילר? בחורף הזה נפרדים מהבוילר ומתקדמים למים חמים שאף פעם לא נגמרים, עם מחמם המים של פסגז הנמכר ביותר בישראל. כוכבית 9636, פסגז.
עוד לא התקדמת לגלקסי S10? שבוע אחרון למבצע הגדול של הדרן. גם הנחה של 500 שקלים וגם גיפט קארט של 400 שקלים. חייג לפני שיגמר. כוכבית 8097. בחשרות בדין צדק בני ברק לסוחי פנסה. כוכבית 8097.
הוא בעל חסד? או לא מסוגל לומר לא לאף אדם? הוא ממלא תפסים או מאמר על החיים שלו? הוא כל פעם נופל מחדש. זו התמודדות כמו כולם או התמכרות? הורים, מחנכים ומטפלים, מעוניינים לדעת יותר על עולמם של המכורים ובני משפחותיהם ולקבל את הכלים והדרך להתמודד מול השאלות האלו?
הרשמו לקבל את התשובות. רטורנו, המרכז החרדי לגמילה ומניעה, בקורסים מקצועיים למטפלים ואנשי חינוך. סדנאות ייחודיות להורים שרוצים לתת יותר מעצמם. לפרטים נוספים חייגו 073-222-1133. 073-222-1133.
זוהי הקריאה האחרונה ליוצאים למופתה.
המופתה, נופש בריאות יוקרתי באירופה, כשר למדרין. הקבוצה הקרובה יוצאת בי"א בכסלו, 9 בדצמבר. המופתה, 03-9641-555. 03-9641-555.
ביום ראשון ב-10 בלילה פותחים דף חדש.
החזון שלי בסוף זה איזשהו סטודנט בטקסס שרוצה ללמוד דף היומי. אנשים מלהיבים אותו ללמוד. איפה ימצא חברותה?
הרב משה הרמן, הרב ישראל גליס והרב מתי גינסברגר בסדרת תוכניות מיוחדת לרגל סיום השעס ללומדי הדף היומי. הדף העולמי. יום ראשון ב-10 בלילה. רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם. עצות מהחיים. לקט מסיפורי חיים ולדר.
כל חיי תמיד איתי, כל
בצפון הארץ גדלתי בבית חילוני למהדרין, מלבד קידוש בשבת לא ידעתי כלום כמעט על היהדות, רק מושגים כלליים. הוריי יעדו אותי לקריירה צבאית, למדתי 4 שנים בפנימייה צבאית ומשם ישירות לצבא. האמת שמאז ילדותי שאפתי להתברג ביחידה קרבית מובחרת. אני זוכר את עצמי חולם ומדמיין להיות מפקד נערץ בסיירת מובחרת. הרצון הזה לא הסתלק בילדותי אלא להפך, התחזק והתעצם בימי נעוריי. אכן בפנימיה הצבאית הצטיינתי ובשירותי הצבאי שירתתי כלוחם ביחידת אגוז מובחרת. כיום שאני מכיר את העולם החרדי אני יכול להצביע על משהו אחד דומה בין החרדים לחילונים, למרות שהוא שונה כידוע כרחוק מזרח וממערב. זו השאיפה להתברג בישיבה מובחרת, להבדיל אלף אלפי הבדלות. כי אם תחשוב על זה במושגים של ימי הנעורים, מה פתאום שנער ירצה להיכנס לישיבה שדורשת ממנו שעות רבות של לימוד והקפדה על זמני קימה וסדרים ועוד מיליוני חוקים וקודים מחמירים, כשיכול להיכנס לישיבת מחסל השפנים ולעשות מה שבא לו? הסתבר שעם כל החסרונות שימי הנורים יש דרון אחד, וזה הרצון להיות בקדמת הבמה, להצטיין ולזכות לכבוד ולתהילה. אני יודע שהשוואה בין ישיבה לצבא היא פסולה ומופרכת, אך אם יתביא מחשבה לנערים מדוע להצטיין וללכת לישיבה, הכי טובה והכי דורשת, והיה זה שכרי. נחזור לסיפור שלי. לאחר שנה וחצי של גירעונות מפרכת והכשרות שהביאו אותנו לקצה היכולת שלנו, הפכתי למעשה למכונת מלחמה משוכללת, רק שהיה מחסר משהו אחד. מלחמה. זר לא יבין זאת, אבל בגיל הזה, כשהאנדרנלין שוצף והבנה של העתיד קצת פחות, שנה וחצי של שירות הופכת אותך למורעל לגמרי, במובן החיובי. אתה קם, נושם, אוכל וישן צבא. אתה לומד להיות לוחם מעולה, כל הזמן מותח את גבולות היכולת שלך, וכל מה שחסר לך זה להוכיח את זה בחי. עם המזל שלי זה קרה, החל המתיחות בצפון. אנחנו הוקפצנו לבסיס הממוקם ליד מושב בית הלל, מקום בו אתה עולה על רכב ובתוך דקה אתה כבר בגבול. לאחרונה עלה האזור הזה לכותרות בעקבות פגיעה באמבולנס צבאי שכמעט הובילה למלחמת לבנון השלישית. עסקתי יחד עם חבריי לפלוגה בפעילות מבצעית של מערבים בגבול הצפון. חיכינו בציפייה ובחוסר סובלנות להיכנס פנים מול פנים בחיזבאללה. אבל הזמן התארך והתארך, ומלחמה אין. עברה עלינו תקופה של 8 חודשים של פעילות מבצעית שגרתית ללא אירוע מיוחד. הגזרה הייתה שקטה ורק מאוחר יותר הבנו בדיעבד מדוע. חיזבאללה השתיק את הגזרה כדי ליצור שעננות. אנחנו בינתיים, במקום להילחם בדין ובחצבנים, ממתינים בקוצר רוח לאישור יציאה לפעולה. שלא תרגענו על אלפי פעמים. פה ושם חזרנו לחופשות ושם הגעתי לקונפליקט שאני מאמין עובר על צעירים חילוניים רבים. מצד אחד הייתי לגג העולם, אין לך מושג מה מרגיש חייל של חטיבת אגוז שמגיע ומסובב ברכבת, ברחובות, בשכונה, ממש סוגדים לו, הוא הכי נערץ שיש, הכל מסתדר לו. מצד שני, כשאני אומר הכל, אני מתכוון לתאוות העולם, לסיפוק היצר, לא לשום דבר מהותי. הקונפליקט הזה ממש משגע, זה כמו ללחוץ על הגז במכונית הכי מפוארת, אבל להיות בניוטרל ולא להתקדם לשום מקום. טבע של סיפוקים שמתעדים ולא נשאר בהם ממש, הדבר הזה גורם לריקנות נוראה ולתחושה של בשביל מה אני חי בכלל. איתי בצוות הלוחמים היו לא מעט חובשי כיפה, והם איכשהו שכנעו אותי להניח תפילין ולהתחזק. יום אחד אומר לי אחד מהם עם שם משונה במיוחד, רפנאל מוסקל, זה שמו היה, יאיר, אני רואה שאתה מתחזק וגם ככה אין איפה לבלות שאנחנו פה בשבת בבסיס, אז אולי תנסה לשמור איתנו פעם אחת שבת. היססתי, לא יודע למה, תפילין ולהתפלל זה דבר אחד, אבל שבת? לא יודע, אני אומר לרפנאל, שבת נראה לי קצת גדול עליי. נכון, אומר רפנאל, השבת היא באמת שבת הגדול. אתה צוחק עליי או מה? אני אומר לו, לא היה לי שמץ של מושג מה זה אומר שבת הגדול. חשבתי שהוא מנצל את הבורות שלי וזורק לי איזו המצאה, כמו שפעם עבדו עלינו שיש צום יוד למד שבת, כשאין בכלל תאריך כזה וזה היה בכלל בחשבן. אחר כך גילו לנו שבסך הכל רצו להפיל עלינו תורנות, היה צחוקים, אבל אני נשארתי עם התובנה, מה שבת הגדול עכשיו? אז הוא פתח ספר והוכיח לי ששבת לפני פסח נקראת שבת הגדול. ברגע שראיתי שהוא לא עובד עליי, נרגעתי וגם הסכמתי. זו הייתה השבת הראשונה ששמרתי בחיי. האמת שזה מצא חן בעיניי, זו הייתה הפעם הראשונה בחיי שחשתי סיפוק אמיתי ממשהו. הרגשתי שאפילו שחלפה השבת היא כאילו נשארה בתוכי. התחושות, הקדושה, השירים, התפילות, הרוגע, הכל נשאר בתוכי. ומצאתי את עצמי ממתין לשבת הבאה, ולא מבין איך פספסתי כל חיי את הדבר הגדול הזה. שמאז אותה שבת דפתה היה קשה לי לצאת לפעילות מבצעית בשבת, פעילות שכרוכה בחילול שבת, אף על פי שהסבירו לי שזה מותר משום פיקוח נפש, כמו שאומרים, הפכתי צדיק יותר מהצדיקים. ואז הגיעה הידיעה שנכתבו שני חיילים, אהוד גולדווסר ואלדד רגב, שמנקון דמה מגבול לבנון. אז עוד לא ידענו שהם מתו. במקביל נכתב גם גלעד שליט בעזה. כצוות לוחמים ביחידת אגוז ידענו שאנחנו נהיה ראשונים להיכנס לשם. התאמנו לזה חודשים רבים, מבוקר עד ליל, מסעים, ריצות, ירי, הפעלת נשקים בחי, אדמת פעולה, מיסוך ארטילרי, אמיתי, תרגולי חילוץ על מסוקים. בדיוק למקרים כמו זה שהרע לגולדווסר ורגב השם ינקום דמה, הפרט המעניין הוא שבדיוק במקום בו התבצעה חטיפה שלהם, שם גם תרגלנו, כאילו מישהו ניחש את העתיד. בפועל לא יצאנו לרדוף עם מסוק אחרי המחבלים כמו שעשינו בתרגיל, אלא השכבנו מערבים על הצפון וחיל האוויר לקח את העבודה על עצמו. בטח אתם שומעים מפעם לפעם על הפגזות חיל האוויר, אבל יש לקרוא על זה ולשמוע על זה לבין לחוות את זה. תקשיב, זו הייתה אחת ההפגזות החזקות מאז ומעולם. בדוק, חיל האוויר לא הפסיק להפגיז מהאוויר בין 2,000 ל-3,000 גיחות של מטוסי קרב שפעילו פצצות בלבנון, ואני מדבר על פצצות שהופכות הרים למכתשים. אנחנו יושבים ולא נעים לומר רותנים על חיל האוויר שלוקח לעצמו את כל העבודה ולא משאיר לנו אפילו שירים. אני לא יכול למצוא שום רצון שרציתי בחיי יותר מאשר להיכנס לבנון, ליישם את כל מה שלמדתי בשנה וחצי שעברתי, לעמוד מול חיזבלונים חמושים, מול רימוני יד ופגזים. אני אולי נשמע לך הזוי, אבל זו הייתה התחושה שלי כמו של שאר חבריי. יום אחד, בשעה 2:00 לפנות בוקר, אנחנו מציבי פנים וסבא מלאה, שורבים בתוך שיח על גבול הצפון ממש. חבר בשם גל שוכב ממש לידי, ואני שם לב שהוא קצת מצוברח. גל רוזנטל, זה היה שמו. אני שואל אותו, מה קרה אחי? למה הפרצוף שלך ככה? הוא אומר לי, תשמע, מחר בבוקר שולחים אותי להיות סמל שטירונים בבסיס טירונים במרכז הארץ, זה הורג אותי. דווקא עכשיו, רגע לפני היציאה לקרב, אני לא מסוגל לחשוב שאני אעזוב את החברים, אני אפסיד את הכניסה ללבנון, אני לא יכול לחשוב על זה אפילו. האמת, הבנתי אותו לגמרי, חודשים אנחנו מחכים רק לחסל את המחבלים האלה, עד שמגיעה לנו הזדמנות לחוות קרב של ממש, הוא הולך לרוץ עם טירונים, מסכן שכמותו. שרה השקט בינינו, הרגשתי את האכזבה שלו, וחלפה לי מחשבה בראש, אולי אני אבטר לו, אבל לא יעזתי לבטא אותה, מה פתאום שאני אבטר לו? גם אני רוצה בדיוק כמו להיכנס לקרב הזה, זו סיבה יש לי לבטר לו. ואז שחשבתי על זה, מצאתי שכן, יש לי סיבה. השבת. לכאורה הסתובבתי עם מחשבות בראש שלי של להתחזק בלימוד התורה, לא לחלל שבת. אמרתי לעצמי, נשלב ויתור לחבר עם חיזוק בשבת. מה עוד שבכלל לא הייתי סגור על זה שניכנס לבנון? אחרי כל כך הרבה זמן שלא נתנו לה להיכנס רגלי, הייתי בטוח שזה ייגמר ככה, הפצצות מהאוויר, הסכם, וזהו, חוזרים לשגרה. מי חלם שניכנס? אמרתי לו, אני מוכן להחליף אותך. אמר לי, למה שאתה תעשה את זה? אמרתי לו, אני קיים בחיזוקים, בדת, וגם אני לא בדיוק קורא שאנחנו נכנסים לקרב. הוא לא התווכח הרבה. אני ממש מודה לך, אתה גבר אמיתי, אמר. ובכן, ב3:00 בבוקר, כבר היינו בבסיס, מורידים את הצבעים מהפנים, ואז ניגש אליי המפקד, ואומר לי, יאיר, יש לך 15 להחליט. אם אתה באמת רוצה להחליף אותו, אתה מחר בבוקר יורד לבח, בסיס אימונים חיילי, להתחיל בהכשרה של סמל טירונים, לקבל את המחזור למחזור לוחמים הבא ביחידת אגוז. האמת היא שגם היה לי חלום להיות מפקד, חוץ מלרוץ מול חיזבאללה ולראות או להיות נורא מהם. ופה קיבלתי הזדמנות להיות מפקד סמל, שזה מפקד על 3 כיתות, שלכל אחד יש מפקד, ואני מפקד על 3. יד ימינו של הקצין, משמיים פשוט שימו את עיניי, הייתי בטוח שלא תהיה כניסה לרגלית ללבנון, לא הייתי יודע, ברור שלא הייתי עוזב, לא הייתי מחמיץ את מה שחיכינו לו בקוצר רוח 8 חודשים. למחרת בבוקר, הייתי כבר ליד בנימינה בבסיס הטירונים. לא העליתי על דעתי שהרצון לשמור את השבת הציל את חיי. כעת כמה מילים להבהרת העניין. התפקיד שלי בתור לוחם היה מה שנקרא קלה חוד, פירוש האדם שהולך ראשון. הוא זה שמנווט ויודע לאן הולכים עם המפה ועם ה-GPS. משתמולי עומד המקלען חוד, ובינינו המפקד ואיתו הקשר שעומד מאחוריו, אחריהם, כולם. באופי לחימה שלי הייתי עמיד 2 צעדים לפני כולם. הייתי חייב לדעת מה קורה בשטח, ראשון. הייתי מריח את השטח, רכבות, בוט, זכותי חשמל, סימנים, עקבות של בעלי חיים. ממש חי את זה. תמיד היו צועקים עליי שזה מסוכן, כי אם פותחים באש, אני יכול להיפגע אפילו מהחברים שלי, מאחוריי. חייב להיות איתם באותו הקו. אבל לא תמיד שלטתי. בלי לשים, הייתי תמיד 2 צעדים קדימה מכולם. אבל יומיים אחרי שירדתי לבסיס האימונים החיילי, זה פשוט קרה. צהל נכנס ללבנון. הראשונים להיכנס לכפר מארון אל ראס היו יחידת אגוז. ובראשה של היחידה עמד הצוות שלי שכונה כוח בנג'י, על שם הממפי בנג'י הילמן. משמאלו היה מקלען החוד הקבוע, רפנאל מושכל, הידוע בכינויו פני. הוא זה שגרם לי לשמור את השבת הראשונה. מימינו הוצב במקומי, גל רוזנטל, שהיה אמור להיות סמל הטירונים, ושאותו החלפתי. בניגוד אליי, הוא לא צעד לפני רפאל מושכל, אלא אחריו. ואחרי כולם הקשר גולן סעדיה מקריית שמונה. בתשע בבוקר כולם צעדו פנימה לאור היום. דבר מסוכן מאוד, בידיעה שנכנסים לכפר שכולו מחבלים של חיזבאללה. בלי תושבים בכלל. כולם חמושים כמו צבא ולא כמו פלסטינים, סכין או רווה. הם גם היו הראשונים שחטפו. טיל כתף ישיר פגע בכוח. רוב החוד של הפלוגה נהרג במקום. רפאל פני, רפנאל פני, מושכל, חטף פגיעה ישירה. כמו כן נהרג גם אמפי בנג'י בנימין הילמן, והקשר לירן סעדיה. גל רוזנטל שהחליף אותי נפצע קשה. לא הייתי שם, הייתי נהרג באופן ודאי, משום שהייתי אמור לפני פני, ולחטוף את הפגיעה הישירה של הטיל איתו. מיד ששמעתי בחדשות שנפגעו כוחות של אגוז, טסתי עם הרכב לבית חולים זיו צפת, שם פינו אותם עם עיסוקים, ושם כבר הודכנתי מי לחיים ומי למוות. הבנתי שגיבלתי את החיים שלי במתנה. כולם ידעו שאני הייתי צריך למות, כי בשיטת הלחימה אני הייתי זה שנפגע ראשון. עברנו מסכת לוויות נורא. יום שלישי הייתי בלוויה של פני. הספדתי אותו משם, הבטחתי, המשכתי שבור כולי. לשבת ראשונה עם ישיבה חדשה בשם תיקון המידות של הרב שובלי. ממש איתים לבותו הזמן. אחרי כחודשיים חזרתי ליחידה להיות לוחם. ובינתיים נמשכה הלחימה בלבנון, אבל ביום שדרכתי חזרה בבסיס הלוחמים, הודיעו לי יאיר, היום סגרו את הכניסות הרגליות ללבנון. אתמול הייתה הכניסה האחרונה. כאילו שולפו אותי מחודשיים של סכנה והחזירו אותי בדיוק, בדיוק שהיא חלפה. היום אני גר בצפת, נשוי ברוך השם עם שישה ילדים, משפחה חרדית חסידית, ברוך הוא, ברוך שמו, עוסק הרבה לספר כמוך סיפורים עם מנגינת רקע. אבל אני מתמקד בסיפורי צדקים לזיכוי הרבים. בחרתי בך לספר את סיפורי עם הדגשה מיוחדת לרפנאל מושכל, שמין קונדמו, חבר לנשק, האיש שקיר לי את השבת, בשבת הגדול, את השבת ובגדול, שדמותו והמקום שיש לו בחיי תמיד הרחפו מול עיניי. הזכות הזאת תהיה לילוי נשמתו ולילוי נשמתם של חבריי האחרים לנשק, בניינים בנג'י, אילמן, גולן סעדיה, השם ינקום דמה.
Achayni kol bayis yisruayim Achayni, achayni kol bayis yisruayim Hanesinim matzuru Matzuru yivashiv yu Uvoy midim bayin bayom Yivayin bayabushu Achayni Achayni kol bayis yisruayim Achayni, חיים מגובי שישרוי הנסינים מצולו בצולו איבא שביו רואי מדעים בין ביום איבין בים ושו החיים מגובי שישרוי עמוק אוי מרח, אי מלאים, מלאים ויציא אי מצור ולרבוק אימא יפה אירו לאו אירו אימי שיבד לגאילו החיים איקו בייס יצרוע koi mira khay balayen balayen veyo ti ami tsuru levo kho imaya fai no leo iru imi shibi negeilo akhay ni go bai sisru akhay ni Chai Nikol Bais Yisruah Anasinim Batsuru Batsuru Iva Shivyu Oboi Medim Bain Bayo Iva Iva Yavushu Chai Nikol Bais Yisruah Chayini kol bayis yisruvah Anesinim matzuru Matzuru iva shivyu Oy medim bayin bayom Ivayin bayavushu Chayini kol bayis yisruvah Amuk oy mirachay malayim Kol chai tamid iti Kol